סיימנו את התוויית המסגרת הכללית. דיברתי קצת על איסורי שבת, על המלאכות, על המיון של המלאכות, על היחס בין אבות לבין תולדות. הדגמתי את זה בפעם האחרונה על מלאכת בונה, כי אפשר לראות קצת, להתרשם קצת יותר בצורה מפורטת מאיך עוברים מהאב לתולדות, מה היחס בין אב לתולדות. אפשר לראות שם שהיחס הוא מאוד לא טריוויאלי, זה לא הרחבה פשוטה, אלא צריך להבין קצת את רעיונות שעומדים מאחורי האב כדי לעבור לתולדות. ראינו את זה בצורה קצת יותר קצרה, מה שהערתי על זה במשפטים ספורים, לגבי אבות נזיקין, ששם אנחנו עברנו מקרן לתולדותיה או משן ורגל לתולדותיהן, אבל בדרך מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, קרן זה לא נזקים בדבר הזה שנקרא קרן, אלא זה כל דבר שדרכו, שכוונתו להזיק והוא משונה. או שן זה כל היזק שכרוך בהנאה, בהפקת הנאה מהדבר. אז אתם רואים שבעצם מדובר פה במשהו שהוא הרבה יותר מופשט. זה לא, המעבר מאב לתולדות הוא לא דבר מיידי. אתה צריך להבין מה הרעיון, מה הקונספט שעומד ביסוד האב, ואז אתה יכול להרחיב את זה לתולדות. אותו דבר ניסיתי להדגים גם באבות ותולדות של שבת. זאת הייתה המסגרת. עכשיו אנחנו נכנסים באמת לכללי המלאכות, וכללי המלאכות מדברים על עקרונות רוחב. אינו מתכוון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, מתעסק, כל מיני דברים מן הסוג הזה, גרמה, כן, כל העניינים, דיברתי על זה קצת שינוי, דיברתי על זה בהקשרים בהתחלה, ועכשיו הנושא הראשון שבו אני רוצה לגעת זה אינו מתכוון. אינו מתכוון זה נושא מאוד רחב, אנחנו לא נגמור אותו היום, וחלק מזה שהוא רחב קשור לעובדה שאינו מתכוון לא נאמר רק במלאכות שבת או באיסורי שבת, אלא גם בשאר איסורי התורה. שאלה אם זה אותו דבר או זה שני דברים שנקראים אותו דבר, אבל יש להם הגדרות שונות, אז בזה עוד ניגע. ברמה העקרונית, אם אני רוצה רק לסרטט את המפה הכללית של סוגיית אינו מתכוון, אז אנחנו מדברים על זה בשלוש רמות. רמה ראשונה זה מה דינו של אינו מתכוון. מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם אינו מתכוון חייב או פטור, או אסור ומותר, נדבר על זה גם, אבל זה המישור הראשון. המישור השני זה מה קורה למי שפותר באינו מתכוון, מה קורה כשיש פסיק רישא. אז בפסיק רישא, אז מודה רבי שמעון שפותר, או מתיר אפילו, אינו מתכוון, אז בפסיק רישא חייב, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, והמישור השלישי זה מה קורה כשהפסיק רישא הזה לא ניחא לי. זאת אומרת, התוצאה האסורה לא נוח לו בה. אז יש פה אינו מתכוון, פסיק רישא לא ניחא לי. כבר המפה הזאת לא מוסכמת אגב, שזה באמת סדר הדיון. נדבר עוד מעט, אבל זה שלוש הרמות שבהן אנחנו צריכים לבחון את המעשה שאנחנו מטפלים בו. רק כדי שיהיה לנו בראש, השאלה של האם אינו מתכוון פטור, מותר או חייב, היא מחלוקת תנאים. זה מפורש בגמרא, זה מחלוקת תנאים, רבי שמעון ורבי יהודה. השאלה, מה קורה בפסיק רישא, זה במישור של האמוראים. מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, זאת קביעה אמוראית. אתה מדבר על רבי שמעון, אבל בעצם זה קביעה אמוראית, זה מופיע בגמרא, אבל לא בטקסטים תנאיים, אלא בגמרא. השאלה של ניחותא, אם ניחא לי ולא ניחא לי, לא מופיע גם בגמרא. וזה חידוש של בעל הערוך, רבי נתן מרומי, חלק מהראשונים מצטרפים אליו, חלק אחר לא מצטרפים אליו, להלכה, השאלה אם פוסקים אותו או לא פוסקים אותו, זה לא ברור, יש מחלוקת גם בפסיקה האחרונה, שולחן ערוך בפשטות לא פוסק אותו, אבל על זה עוד נדבר. אז זה מבחינת הקרונולוגיה ההיסטורית. לא, לא. אכפת לי ולא אכפת לי, זה כבר רש"י ותוספות. השאלה היא מה קורה בפסיק רישא דה לא ניחא לי, מה זה לא ניחא לי? זה מחלוקת רש"י ותוספות, האם לא ניחא לי זה לא אכפת לי? הכוונה לא ניחא לי, כל מה שלא ניחא לי זה נקרא לא ניחא לי, או דווקא לא ניחא לי, אבל לא אכפת לי זה לא ניחא לי. זה מחלוקת רש"י ותוספות. זה בין אכפת לי ולא אכפת לי. תלוי, מזרדים, נראה עוד. טוב, אז זה לגבי הכרונולוגיה של הסוגיה, אפשר לומר, כן? המישור הראשון הוא תנאי, המישור השני הוא אמוראי, המישור השלישי זה בראשונים כבר, אוקיי? אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל צריך להגדיר מה זה אינו מתכוון. אז אני מתחיל מהגמרא, לקחתי את הגמרא בביצה, זו דוגמה אחת. אוקיי, אז במשנה בביצה, כ"ג עמוד ב', רבי יהודה אומר, כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת. כן? לא גוררים את הכלים על הקרקע חוץ מהעגלה, כי העגלה לא יוצרת חריץ, אלא היא כובשת את הקרקע. אבל כלים שיוצרים חריץ, כלים דקים יותר או חדים יותר, שיוצרים חריץ, לא גוררים אותם. אז הגמרא אומרת, עגלה של קטן טמאה מדרס, דעשה מחילבי וניטלת בשבת משום דאיכא תורת כלי עלה, וזה לא חשוב לענייננו, ואינה נגררת אלא על גבי כלים. על גבי כלים אם, על גבי קרקע לא. לא גוררים אותה על הקרקע. מה היא טעמא דכעביד חריץ? למה כי לא גוררים את זה על הקרקע? בגלל שהוא עושה חריץ. מני, רבי יהודה היא, דאמר דבר שאין מתכוון אסור. תהי רבי שמעון, האמר דבר שאין מתכוון מותר. דתניא, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. עכשיו, בגמרא שם יש עוד המשכים, כי יש סתירות בדעת רבי יהודה וזה, לא חשוב לענייננו, אני לא רוצה להיכנס לפרטי הסוגיה, אני משתמש בסוגיה הזאת רק כדי להציג את המחלוקת הבסיסית. המחלוקת הבסיסית של רבי שמעון ורבי יהודה זה איזושהי ברייתא, יש פה תנן או תניא, או לא ברור מה זה בדיוק, זה, אבל זה כנראה ברייתא, שבה חולקים רבי שמעון ורבי יהודה, מהו המקרה? אני גורר מיטה, כיסא וספסל, על גבי קרקע, לא רצפה, אלא קרקע, זאת אומרת אדמה, ויש מחלוקת בשאלה האם אסור לי או מותר לי, למה? כיוון שבגרירה הזאת אני יוצר חריץ. עכשיו ברור שאם אני מתכוון לעשות את החריץ, אז אין דיון. אבל שנייה אחת, אבל במקום שבו אני גורר את הספסל סתם כדי להעביר אותו ממקום למקום. אבל תוך כדי הגרירה גם נוצר חריץ. עכשיו מה זה החריץ הזה? אז אם זה בתוך בית, אז זה משום בונה, אם זה בשדה, אז זה משום חורש, אבל תכלס, ההנחה היא שיצירת החריץ אסורה. אלא מאי, שפה לא עשיתי את זה כדי ליצור חריץ, עשיתי את זה כדי להעביר את הספסל מקום. החריץ נוצר באינו מתכוון. זה הדוגמה של אינו מתכוון. ולגבי זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. רבי יהודה אומר שאינו מתכוון אסור, אסור עוד פעם, אסור זה יכול להתפרש פטור אבל אסור, ויכול להתפרש ממש חייב, מחלוקת ראשונים. ברמה העקרונית זה אסור, ורבי שמעון אומר דבר שאין מתכוון, מותר. מותר, הכוונה מותר לגמרי, גם לא איסור דרבנן. אוקיי? אז זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה באינו מתכוון. שימו לב, עשיית החריץ עצמה זה ודאי איסור. לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה מה קורה כשעשיתי את זה, כשהמעשה שאותו עשיתי לא נעשה בשביל החריץ אלא למטרה אחרת, אבל נוצר גם חריץ. לא התכוונתי לזה, אבל זה מה שקרה, זה מה שיצא. אז השאלה אם זה מותר או אסור, זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. באופן עקרוני כלשהו. כן. על השיעורים. לא משנה, הבנייה, מה זה הבנייה? אתה עושה שם איזשהו חריץ קטן, הוספת על הבית עוד נפח מסוים, זה נחשב בונה. בחרישה יש כאלה שמדברים על השאלה אם יש בזה כדי לשים בזה זרע, יכול להיות שיהיה איזשהו שיעור, איזה שיעור פצפון, זאת אומרת, זה לא בעיה לחייב אדם מבחינת השיעור שבזה. אז פה כמה הערות על העניין הזה. דבר ראשון, צריך להבחין את אינו מתכוון, וזה מאוד ברור ברמה המושגית, אבל מאוד קל להתבלבל עם זה בחשיבה השוטפת, כן, תוך כדי הדיונים שלא שמים לב. אינו מתכוון זה לא שוגג. אז הוא יודע שיווצר חריץ, זה לא שהוא לא יודע. לא שהוא הופתע, אופ, פתאום נוצר חריץ, הוא לא, בכלל לא, 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 לא היה מודע לאפשרות הזאת. הוא מודע לאפשרות הזאת, הוא יודע שיכול להיווצר פה חריץ. אבל מטרתה של הפעולה היא לא יצירת החריץ. מטרתה של הפעולה זה להעביר את הספסל ממקום למקום. אוקיי? אז זו נקודה ראשונה, מאוד חשוב. אינו מתכוון לא קשור לשוגג. פרשייה אחרת לגמרי. יותר מזה, אינו מתכוון גם לא קשור לאנוס. זה לא שלא התכוונתי, הייתי אנוס, פתאום נוצר חריץ, מה אני יכול לעשות? לא. גם הפטור של אינו מתכוון, לפי מי שפוטר, כן, רבי שמעון, שמה זה מותר, או אם רבי יהודה גם פוטר בשבת, וזה רק יסוד רבנן, לא משנה, אבל גם הפטור או ההיתר של אינו מתכוון, הוא לא היתר מפרשת אונס. אתה לא אשם, אז מה לעשות? לא. אני ידעתי שיכול להיווצר חריץ, ועשיתי את זה על דעת כן, אין לי שום טענת אונס ולא שוגג ולא כלום. הסיבה למה אני פטור או שזה מותר, זה בגלל שדבר כזה הוא לא פעולה אסורה. זה לא טיעונים לגופו של אדם, טיעונים לעונש או לרמת האשמה. זו נקודה מאוד חשובה. זה לא טיעונים שנוגעים לרמת האשמה של האדם בגברה. זה טיעונים בחפצה. זאת אומרת, הפעולה בעצמה היא לא פעולה אסורה בשבת. זה הטענה. לא, פעולה שנעשית באופן כזה היא בכלל לא פעולה אסורה. זה לא שאני פותר אותך כי אתה לא אשם. זה לא פטור בגברה. זה פטור על הפעולה עצמה. פעולה שנעשית באופן כזה היא לא פעולה אסורה. ברור שכשאני מדבר על פעולה אסורה בשבת, זה לא מנותק מהאדם. אם גוי יעשה את אותה פעולה זה מותר בכלל, נכון? זאת אומרת, זה, ברור שזה לא מנותק, אבל עדיין המוקד הוא בשאלה האם נעשתה פה פעולה אסורה, לא האם אני אשם במה שקרה, אלא השאלה היא מה קרה. בסדר? זה המוקד של אינו מתכוון, הוא בשאלה מה קרה, לא בשאלה האם אני אשם במה שקרה. לכן, דלו מאחה את שוגג, אונס, כל מיני פטורים כאלה או אחרים שאנחנו סולחים לך וכו', זה לא רלוונטי. אוקיי? לפעמים זה נראה נורא מקומם או לא מובן, הפטור הזה שאינו מתכוון. תראו, יש גמרא בפסחים למשל, הגמרא מדברת, דנה שמה בלא אפשר ולא כמחה, ואין אני עוד העיר על הגמרא הזאת, היא קושרת את זה למחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה ואינו מתכוון. למשל, תחשבו על מקרה שבו אני צריך ללכת לאיזשהו מקום, בדרך יש חנות שיש בה ריח של עבודה זרה. בסדר? האם מותר לי ללכת בכיוון הזה? אסור להריח עבודה זרה, זה אביזרה יהודה עבודה זרה. לדעות מסוימות, יהרג ואל יעבור. אבל הגמרא אומרת שמה שלפי רבי שמעון מותר ללכת שם. ולא רק שמותר ללכת שם, אתה לא צריך אפילו לטום את האף שלך. בתפיסה הפשוטה. עוד פעם, להלכה צריך לדון בזה, אבל בתפיסה הפשוטה, אתה לא צריך אפילו לטום את האף שלך. למה לא? כי אתה לא הולך לשם בשביל להריח, אתה הולך לשם בשביל, כי אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום. עוד פעם, לא חיוני להגיע למקום, אבל אתה רוצה להגיע. רוצה לקנות משהו, רוצה לבלות, לא יודע, משהו. אוקיי? לא צורך חיוני שמתיר ריח של עבודה זרה, ולא שום דבר כזה. אז אנשים כאילו לא מבינים מה, איך זה יכול להיות. התשובה היא שזה לא פטור של אונס, שאתה לא אשם, שאנחנו מתירים לך כי יש צורך גדול. זה לא מהמשפחה הזאת בכלל. אלא אינו מתכוון, זה בכלל לא איסור. לא עשית איסור, אז מה הבעיה? כן, אני כתבתי פעם מאמר על צפייה בסרטים. שיש שם מקטעים, נגיד, שהם בעייתיים מבחינת צניעות וכדומה. ואני טענתי שמותר. ללכת לסרט כזה. לא, לא צריך. לא, לא חייבים מבחינה הלכתית. שרוצה, תבוא עליו ברכה, אבל אני דן כרגע הלכתית. ברמה הלכתית לא, לדעתי לא חייבים גם. למה? כי זה אינו מתכוון, לא אפשר ולא כמכוון. מה זה לא אפשר, מה לא אפשר? תכסה את העיניים, אל תלך לסרט, לך לסרט אחר. או לא יודע מה, תקרא ספר. בסדר, מה זה לא אפשר? אתם מסתכלים בגמרא בפסחים, אז רואים, לא אפשר, הראשונים מדברים על זה שם. לא אפשר, נגיד שאני הולך בדרך הזאת עם החנות פסמים, זה לא דוגמה שם, זה דוגמה מעבודה זרה, אבל בגמרא בפסחים הראשונים מביאים את זה, והם אומרים, במקום שבו הדרך השנייה ארוכה בעשרה מטר, זה נקרא לא אפשר. לא שאני אנוס ואין לי ברירה, נו, מה אני אעשה? אני צריך לחיות, אני קונה שם אוכל, בלי זה לא יהיה לי מה לאכול. לא, תלך בדרך הארוכה, מה הבעיה? תלך עוד 10 מטר. לא, לא חייב. זה נקרא לא אפשר ולא כמכוון. מה זה לא אפשר? הלא אפשר שם זה לא טענת אונס. אלא מה? אני כבר מקדים קצת תמוכה, אבל זה כדי לחדד את הנקודה החשובה פה בפתיח. לא אפשר פירושו, אם אתה הלכת בדרך הזאת, ויש לך דרך אחרת קצרה יותר אפילו, אז אל תגיד לי שהלכת בגלל שהיית רוצה, בגלל שרצית להגיע לחנות, ולא בשביל להריח את העבודה זרה. אתה הלכת בשביל זה, אחרת היית בוחר בדרך השנייה. אבל אם הדרך השנייה ארוכה 10 מטר, אז כשאני הולך בדרך הזאת, אני אומר, אני הלכתי בה כי יותר קצרה. נכון, יכולתי ללכת בדרך הזאת כדי להימנע מריח של עבודה זרה. אבל אי אפשר להגיד שהלכתי לשם כדי להריח עבודה זרה. הלכתי שם, כי זה יותר קצר, 10 מטר. זה נקרא לא אפשר. ואז זה אומר, זה מוכיח שאני אינו מתכוון. לא אפשר ולא כמכוון פירושו, שאם זה לא אפשר, לכן אפשר להתייחס אליי כלא מתכוון. וזה מחדד מאוד את הנקודה שהלא מתכוון פה הוא לא טיעון של אונס. כי מה העונש? תלך עוד 10 מטר, מה הבעיה? לא קשה. הלא אפשר פה זה רק מדד שבא לוודא שאתה לא מתכוון. זה הכל. למה? עשו מדרבנן, מה זה משנה? אבל זה עדיין יש יותר מדאורייתא. לא, עדיין יש יותר מדאורייתא. לא עזוב אותי, למה רבנן אסרו זה עניין אחר, אם רבנן אסרו. אבל בפשטות לפי רבי שמעון אין, זה לא אסור, זה מותר. לפי רבי יהודה יש דיון אם זה חייב או רק אסור. לפי רבי יהודה זה מותר, כתוב פה. אני לא מתכוון מותר. אבל לפי רבי שמעון, סליחה, כן. אבל מה שאני מתכוון, זה לא תלוי בזה. אני מדבר על השאלה, כל היתר שאתה מדבר עליו, בין אם זה היתר של דאורייתא אבל אסור מדרבנן, בין אם זה מותר לגמרי. ההיתר הוא לא מיסוד של אונס. הוא לא היתר של הגברא שאומר, אנחנו מתירים לך את זה כי יש צורך גדול, או כי היית אנוס, אז אנחנו פותרים אותך מעונש, או כל מיני דברים כאלה. לא, ההיתר הוא בגלל שזאת בכלל לא פעולה שנאסרה. זו נקודה שמאוד חשוב להבין. אז זה נדבר עוד. האם זה מלאכת, קשור לדין מלאכת מחשבת, ולפי מי, ומה זה אומר, על זה כמובן עוד נדבר. אבל כרגע אני רק רוצה לדבר באופן כללי, על אינו מתכוון, ושימו לב, אינו מתכוון, נאמר על כל איסורי התורה, לא רק על מלאכות שבת. לכן בפשטות זה לא קשור למלאכת מחשבת. יש איזשהו פטור כללי של אינו מתכוון. אוקיי? בכל התורה. אם אתה לא מתכוון, זה לא איסור. בסדר? עכשיו, טוב, אם הוא נהנה, אז אולי שכן נהנה, אז פה מתחילים להיכנס ליחס למתעסק. אני לא, אני, בזה אני עוד אגע בהמשך. אבל ברמה העקרונית, אני רוצה כרגע רק, אני כרגע רק מניח את הכלים על הלוח. אוקיי? אז ברמה הזאת, צריך לדעת שאינו מתכוון, זה לא פטור של אונס, זה לא פטור של הגברה מעונש, אלא זה לא מעשה אסור, זה היתר לכתחילה. פטור לכתחילה, היתר דאורייתא, ואולי אסור מדרבנן, אבל לכתחילה, זה פשוט לא המעשה אסור. אוקיי? זה נקודה שמאוד חשוב להבין. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להבין בשלושת המישורים, אנחנו צריכים להבין כמה דברים. במישור הראשון של מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, או בהגדרת המושג אינו מתכוון כשלעצמו, מה זאת הכוונה שבה מדובר? אז ברמה העקרונית יש פה שני קנדידטים, כן, שני מועמדים כדי להגדיר מה זאת הכוונה שבה, שעליה אנחנו מדברים. האם הכוונה היא דעת או שהכוונה היא רצון? כן, אינו מתכוון פירושו לא ידעתי, שזה מאוד מתקרב לפטור של אונס, כן, לא ידעתי, אני לא אשם, אבל לא, אינו מתכוון זה לא פטור של אונס. אם לא ידעתי זה לא אסור, זה לא טיעון, גם אם אני אומר שזה דעת, הכוונה שמדובר עליה כאן, הדעת פה לא משחקת במישור של אני לא אשם כי לא ידעתי, תסלחו לי, שוגג, גנוס או משהו כזה, לא. הדעת היא תנאי כדי להגדיר את הפעולה כפעולה אסורה. ואם אין דעת, כן, הבחנה, הבדלה מיניים, כמו שנאמר. זאת אומרת, אם אין דעת, אז אי אפשר לחייב אותך, לא כי אתה לא אשם, אלא כי לא עשית את הפעולה האסורה. בפילוסופיה, יש תחום שלם בפילוסופיה אנליטית שנקרא פילוסופיה של הפעולה. ושם מדברים על הגדרה של agent, של סוכן. זאת אומרת, מתי אתה נחשב אדם שעשה פעולה? לא מדובר ברמה של, עוד פעם, לא ברמה של האונס, מתי אתה אשם, אלא מתי בכלל זה יכול להיחשב כפעולה של סוכן, כפעולה של אדם תבוני, שבחר, ששקל ושקיבל החלטות. אם הוא לא ידע, אז הנקודה היא, זה לא פטור בגלל שהוא אנוס או הוא לא אשם, אלא לא הייתה פה בכלל פעולה של אייג'נט, אין פה מה לדבר. אתה לא תפקדת פה כאייג'נט, אוקיי? אני אביא לכם אולי דוגמה שדווקא מעולמות השוגג, אבל אני חושב שזה מחדד את זה, מחדד את זה טוב. יש בגמרא בחגיגה, רק בסוגריים, רק כדי לחדד את הנקודה. בגמרא בחגיגה, הגמרא אומרת שם יש נספה בלא משפט. ושאדם יכול למות בלי שהוא אשם, בלי שמגיע לו למות. לא בשמיים החליטו שהוא מת, אלא הוא פשוט מת כי זה מה שקרה. עכשיו, הערך שם בחגיגה, הוא אומר שם, יש נספה בלא משפט כגון אדם שהרג חברו. זאת אומרת, איך יכול להיות שאדם נספה בלי שמגיע לו, בלי שבדיני שמיים החליטו שהוא צריך למות, אם מישהו אחר החליט לרצוח אותו? זאת אומרת, מוות טבעי זה כנראה תוצאה של החלטה של הקדוש ברוך הוא. נניח, אני גם את זה לא חושב שזה נכון, אבל נניח, זה מה שהגמרא שם לפחות אומרת. אבל במוות שתלוי בבחירה של אדם אחר להרוג אותך, זה יכול לקרות גם אם הקדוש ברוך הוא לא החליט שמגיע לך למות. יש לאדם בחירה, ואם הוא מחליט להרוג אותך, הוא יכול להצליח. לא בטוח, אבל הוא יכול להצליח. יש נספה בלא משפט. לא תמיד הקדוש ברוך הוא יתערב. אוקיי? זה מצד אחד. מצד שני, הגמרא במכות, בדף י', הגמרא אומרת שמה, איך ידע מי רוצח בשגגה? אז הגמרא אומרת, כגון רוצח במזיד ורוצח בשוגג, זה חייב מיתה וזה חייב גלות. הקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד. הרוצח במזיד למטה, הרוצח בשוגג למעלה. ואז נופל לו הברזל מן העץ של ההוא שלמעלה, והורג את הבחור שלמטה. ההוא שלמטה שהיה חייב מיתה, חייב קיבל את המיתה שלו, וההוא שלמעלה שהיה חייב גלות, יקבל עכשיו את הגלות שמגיעה לו. בסדר? זה כמובן תמיד מעורר את השאלה איך נוצר חיוב הגלות הראשון, כמובן. חיוב הגלות הראשון קרה לו בלי שהוא היה חייב גלות עוד קודם, אז איך הוא זומן לפונדק הזה? טוב, זה נעזוב כרגע את התעלולים האלה, אבל זה מה שהגמרא אומרת. השאלה היא איך והאם זה מתיישב עם דברי רך ועם הגמרא בחגיגה בדף ה'. כי הגמרא בחגיגה אומרת שאם אדם הורג את חברו, אז זה לא בא מלמעלה, זה החלטה של האדם עצמו. אוקיי? אז לכאורה זו החלטה של האדם עצמו, זה לא קשור להחלטות של הקדוש ברוך הוא, כן, מהשמיים. זה יכול לקרות גם לבן אדם שלא מגיע לו למות. ופה הגמרא מניחה שאם בן אדם מת, זה כנראה בגלל שהוא היה חייב מיתה קודם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסובב. התשובה הפשוטה היא כמובן שזה במזיד וזה בשוגג. מה זאת אומרת? אם אתה עושה את זה במזיד, אז זאת בחירה שלך, החלטת להרוג בן אדם, יכול להיות שתצליח גם אם הקדוש ברוך הוא לא קבע שהוא חייב מיתה. כי יש לך בחירה חופשית. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם מתערב, אבל גם יכול להיות שלא. אם כן, זה הטענה. יש נספה בלא משפט, לא שכל נספה הוא בלא משפט. בסדר? לעומת זאת בשוגג, מה קורה שם? כשנשל הברזל מן העץ, אז אני בעצם לא החלטתי להרוג את מי שלמטה. זה קרה לי. זה לא שהחלטתי עליו, לא הייתי אייג'נט. נכון? ואז בעצם אי אפשר לומר שזה קרה לו בגלל שאני החלטתי, כי אני לא החלטתי. אז למה זה קרה לו? כנראה שכאן הקדוש ברוך הוא סובב את העניין. ולכן זה קרה לו, כי הוא באמת היה חייב מיתה. ואז זה למעשה אומר שגם יש מקרים שבהם גם אם אדם עשה את הפעולה, זה בעצם פעולה שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא. האדם לא היה אג'נט. הוא לא החליט לעשות את הדבר הזה. אז זאת לא פעולה שלו, זו פעולה של הקדוש ברוך הוא. הוא היה הגרזן שבו השתמש הקדוש ברוך הוא כדי להרוג את מי שהיה חייב מיתה. אבל האדם פה מתפקד כגרזן, לא כאג'נט, כפועל. למרות שזה אדם, אוקיי? במקרה הזה זה כמו לקחת אדם ולהניף אותו ולהרוג מישהו אחר. זאת אומרת, להשתמש בו בתור פטיש ולהרוג מישהו אחר. אז זה לא, אני לא אגיד פה שהאדם הזה הרג את השני באונס. הוא בכלל לא הרג אותו. נגיד, אדם המזיק חייב באונס, נכון? עכשיו, אם אני לוקח בן אדם, כן, אדם מועד לעולם. אז אם אני לוקח בן אדם ואני משתמש בו ושובר את הקד שלך ככה, האם הוא יהיה חייב? אדם המזיק חייב באונס. התשובה היא לא. למה לא? הוא לא אנוס בכלל. זו לא פעולה שלו. אונס זה פעולה שלך שהיית חייב לעשות, אם הוא עליך באקדח. אבל פה זאת בכלל לא פעולה שלך. אתה, כשאתה חייב, זה כשאתה פעלת בתור אייג'נט. אבל כשזאת לא פעולה שלך בכלל, אז גם אם אדם המזיק חייב באונס, אתה תהיה פטור. אתה תהיה פטור, למה? לא ממשפחת האונס. לא בגלל שיש טענות שאתה לא אשם. זאת בכלל הפעולה שלך, אין טענות שבכלל מחייבות אותך. אתה לא צריך לעלות טענות פטור. אין פה בכלל טענה שאתה חייב, כי לא אתה עשית את זה. הגוף שלך עשה את זה. אתה יודע? זה לא... זה הדגמה למה שאני מתכוון לומר פה. איפה? כן. נכון. לכן אמרתי שאת הדוגמה הזאת אני לוקח מעולמות השוגג. אבל מה שעומד מאחוריה הוא ההבחנה מבחינת היחס לשמיים, לא מבחינת השאלה אם אתה אשם. אם אתה אשם, יש לך אשמה מסוימת כי התרשלת. אתה אפילו לא נחשב אנוס, אתה נחשב שוגג. אבל מבחינת השאלה אם אתה עשית את זה או הקדוש ברוך הוא עשה את זה, השאלה התיאולוגית, אני אומר, כיוון שאתה לא היית פה אג'נט, זה מעשה של הקדוש ברוך הוא, לא שלך. אוקיי? כן. לא, לא אמרתי שהוא לא ידע, אמרתי שהשאלה, אז אני אומר, נכון, יש שתי אפשרויות להבין מהי הכוונה בסוגיות אינו מתכוון. אפשר, יש שתי הצעות ואנחנו נפגוש אותן. הצעה אחת זה שהוא לא ידע, זה ידיעה, לא ידע שזה יקרה. לא, הוא לא היה מודע לזה, הוא חשב שזה אדמה, שזה, סליחה, קרקע קשיחה, כן. אוקיי? יכול להיות שזה כבר מביא אותנו למתעסק. אז אנחנו נדבר על השאלה מה היחס בין אינו מתכוון לבין מתעסק. כי פשטות זה מתעסק. מתעסק זה מישהו שלא ידע בעצם שהתופעה הזו בכלל אמורה לקרות פה. אז זה, גם על זה עוד נדבר, סוגיה סבוכה. אז אפשרות אחת זה שהכוונה היא ידיעה. אפשרות שנייה זה שהכוונה היא רצון. רצון לא במובן שניחה לי, אלא רצון במובן שלשם זה עשיתי את הפעולה. זה לא אותו דבר. יכול להיות שניחה לי בפעולה. אבל מטרת הפעולה הייתה העברת הספסל ממקום למקום, לא יצירת החריץ. אחרי שנוצר החריץ זה אולי גם נוח לי, זו שאלת הניחה לי. אבל אני לא מדבר על במישור הזה. אני מדבר בשאלה מה הייתה המוטיבציה שבגללה עשיתי את הפעולה. זאת אומרת, למה עשיתי אותה? זה הכוונה רצון, אוקיי? אם אתה הבדל בין רצון לבין ידיעה, זה שני ערוצים שונים או שתי אפשרויות שונות להבין את מושג הכוונה בסוגיית אינו מתכוון. מה זה האמצע? לא הבנתי מה זה האמצע. לא, ניחא לי זה תלוי בזה, אבל זה תלוי בזה במישור השלישי. שאלת הניחא לי. אני כרגע אמרתי, יש שלושה מישורים. אתה יכול להגיד שהתוספת של התנאי ניחא לי חוזרת חזרה למישור של המתכוון ומגדירה אחרת את הכוונה. לא, זה כן יכול להיות. אם אתה אומר שניחא לי נוטל חלק בחיוב, בשיטת הארוך, אתה יכול לפרש שהוא חוזר חזרה למישור הכוונה והוא מגדיר אותו אחרת. הוא דורש ניחותא כי זה מה שמגדיר כוונה, לכן הוא דורש ניחותא. אבל אני מחלק כרגע את הדיון לשלושה מישורים שונים. כשנגיע לניחא לי, נראה אם זה חוזר או לא חוזר. יש לי שלושה מישורים שונים. מישור אחד זה השאלה, אתה אינו מתכוון. מה הכוונה אינו מתכוון? הכוונה לא ידעת או הכוונה לא רצית? כן? אין לא יכול, יש לא רוצה, מה שנקרא. אז כן, השאלה אם אתה לא ידעת או לא רצית. זה מישור דיון אחד. זה שייך למישור הראשון של הדיון. כרגע אני מסרטט רק את הסכמה של הדיון. ברמה הסברתית יכול להיות שהמישור השלישי יחזור לראשון, אבל המישור הראשון של הדיון זה המישור של הכוונה. אני צריך לדון אם היה פה כוונה או לא. ואז אני שואל את עצמי, מה זה נקרא כוונה? או ידיעה או רצון, אוקיי? המישור השני, לא הייתה פה כוונה. מה שלא תהיה הכוונה, לא משנה. אבל הגעתי למסקנה, לא הייתה כוונה. עכשיו צריך לדון בסדר, אבל אולי זה פסיק רישא. מה זה פסיק רישא? המושג פסיק רישא, לקוח מגמרא, כן, שמדברת על מישהו שרוצה לתת לבן שלו לשחק כדורגל. אז הוא לוקח תרנגול, חותך לו את הראש, הוא נותן את הראש הזה לילד שלו שישחק עם זה כדורגל. בסדר? ואז הוא אומר, תראה, אני אינו מתכוון. למה? כי לא התכוונתי להרוג את התרנגול. הוא מת לי, מה אני יכול לעשות? זה הקדוש ברוך הוא השם. הוא קבע את זה שתרנגול בלי ראש לא יכול לחיות. אני בסך הכל כל מה שרציתי לתת לבן שלי לשחק כדורגל. עכשיו, זה נורא מצחיק, נכון? אבל זה לא. אם אנחנו זוכרים שאינו מתכוון, זה לא טענה של אני אנוס. אם הטענה הייתה אני אנוס, טוב, הצחקת אותי. זאת אומרת, מה זה אנוס? מה, לא ידעת שהוא ימות? או לא, אתה לא אשם בזה שהוא... אתה הרגת אותו, מה זה לא? הרגת אותו בשביל לתת את הראש לבן שלך לשחק כדורגל, אבל אתה לא יכול להגיד שלא היית אשם. אבל אם הטענה של אינו מתכוון לא שייכת למשפחת האונס, היא שייכת לשאלה לשם מה עשיתי את הפעולה. זה השאלה של הכוונה, נכון? או אם ידעתי, נגיד, אם מישהו לא ידע שהתרנגול ימות, טוב, זה כבר יותר רחוק, אבל תיאורטית יכול גם זה להיות. אז אם זה במישור הזה, אז זו טענה אפשרית. טענה, אז אני עשיתי את זה בשביל לתת לו את הכדורגל, לא בשביל להרוג את התרנגול. ידעתי שהתרנגול, ידעתי, התכוונתי, הכל נכון, אבל לא בשביל זה עשיתי את הפעולה. אז אני אינו מתכוון. כאן החידוש השני. החידוש השני, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. זאת אומרת, אתה חותך לו את הראש והוא לא ימות, אז ברור שהוא ימות. אז מה? זה לא טענה רלוונטית, כי עדיין אני לא התכוונתי, כי לא בשביל זה עשיתי את זה. לכן, פסיק רישא ולא ימות מוצג כאילו כאיזושהי טענה מובנת מאליה. מה? אתה רוצה להגיד לי שלא ידעת שהוא ימות, או לא רצית שהוא ימות? אתה מבין שאם אתה חותך לו את הראש אז הוא ימות. לא, זאת לא הטענה. זה לא חידוש טריוויאלי, זה שמודה רבי שמעון בפסיק רישא. זה שאם אני לא התכוונתי, אז לא הייתה פה פעולה אסורה, זה לא התממות כזאת שאומרת, לא ידעתי, זה אני אנוס. זו לא הנקודה הזאת. הייתה פה פעולה שהיא לא נאסרה בכלל, מה אתה רוצה? יש חידוש נוסף, ולכן זה חידוש, זה לא דבר פשוט. שאומר, אם זה פסיק רישא, הכוונה אם התוצאה היא תוצאה הכרחית וברור שהיא תקרה, אז אתה חייב למרות שלא התכוונת. לא שזה אומר שכן התכוונת, לכאורה, נראה עוד, אבל... אלא אתה חייב למרות שאתה לא מתכוון. זה סייג על הפטור של אינו מתכוון. רגע, נגיע עוד מעט, ברור שיש, יכול להיות קשר בין הדברים, אני כרגע רק מציג את הסכמה של הדיון. אז זה השאלה, זה החידוש השני. שבפסיקלי של רבי שמעון מודה, לפי רבי יהודה, לכאורה כל זה לא רלוונטי. למה? כי רבי יהודה מחייב גם לפסיקלי שלו, הוא לא פותר עלינו, מתכוון. אבל זה יכול להיות רלוונטי גם לרבי יהודה, אנחנו נראה את זה, כיוון שיש דעות שרבי יהודה בהלכות שבת כן פותר את העינו המתכוון. לא מתיר, אבל פותר. למה? כי יש מלאכת משאבת עשרה תורה, מה שבשאר התורה אין, אבל בהלכות שבת יש. לכן הקדמתי את ענייני מלאכת מחשבת, שנדע שיש משהו מיוחד בשבת, שזה ההגדרה של מלאכת מחשבת. ויש ראשונים שטוענים שלפי רבי יהודה, אינו מתכוון בכל התורה חייב, אין לו פטור שאינו מתכוון, אבל בשבת גם הוא מודה שלא חייב, הוא החולק על רבי שמעון, הוא אומר, איסור דרבנן יש. רבי יהודה אומר שאינו מתכוון חייב בכל התורה, אין פטור שאינו מתכוון. אבל בהלכות שבת, רבי יהודה מודה לרבי שמעון שאיסור תורה אין. כי זה לא מלאכת מחשבת. בהלכות שבת יש דרישה נוספת מעבר לכל התורה, שתהיה מלאכת מחשבת. ואז רק איסור מדרבנן לפי רבי יהודה בהלכות שבת. שאר התורה זה איסור דאורייתא. בהלכות שבת זה איסור דרבנן. ועל זה עכשיו עולה השאלה, מה יהיה עם זה בפסיק רישא? אז פה אנחנו נראה, יש דעות שונות, באופן הפשוט לכאורה. אם רבי שמעון מחייב, אז רבי יהודה ודאי מחייב. אבל יש כאלה שרוצים לומר לו, רבי יהודה לא חייב כלום לרבי שמעון. רבי שמעון, רבי יהודה משהו פותר בהלכות שבת, זה מצד מלאכת מחשבת. פסיק רישא לא פותר את בעיית מלאכת מחשבת. פסיק רישא פותר את בעיית העינו מתכוון הכללית. אבל זה בהלכות שבת לא רלוונטי. בהלכות שבת הפטור הוא אינו, של מלאכת מחשבת. זה לא רלוונטי. גם בפסיק רישא זה יהיה רק איסור דרבנן. בסדר? אז זה עוד נראה. זה המישור השני של הדיון, של העינו מתכוון, של הפסיק רישא. המישור השלישי של הדיון זה התוספת של בעל הערוך. וזה בנוי על שני לכאורה בנוי על שני המישורים הראשונים. ואת אינו מתכוון, אז לפי רבי יהודה חייב, לפי רבי שמעון מותר. אוקיי? פסיק רישא מחזיר אותנו לפי רבי שמעון להיות חייב. לפי רבי יהודה פשטות זה לא רלוונטי, אבל אולי בהלכות שבת כן. אוקיי? לפי הערוך, אם זה לא ניחא לי, אז אפילו שזה פסיק רישא, אני פטור. או מותר או פטור. גם כן מחלוקות ראשונים. על כל דבר פה יש מחלוקת ראשונים. אין פה כמעט שום דבר מוסכם. אוקיי? אבל אם זה לא ניחא לי, לכן זה המישור השלישי. שימו לב, הדבר הזה מתעורר רק לפי רבי שמעון, כשזה היה אינו מתכוון, בפסיק רישא, שאז אני חייב, ואז עולה עוד שאלה האם זה ניחא. אם זה ניחא, אתה באמת תהיה חייב. האם זה לא ניחא, אז הפסיק רישא לא יחייב אותך. לכן הניחותא היא המישור השלישי של הדיון. בקריאה הפשוטה, עוד מעט נראה שזה יותר מסובך. אבל בקריאה הפשוטה, הניחותא היא המישור השלישי של הדיון. אז צריך להתרגל לזה כל הזמן. כשאני רוצה לדון מה הדין בסיטואציה מסוימת, אני צריך לבחון א', האם הייתה פה כוונה, האם זה אינו מתכוון. אחרי זה אני צריך לדון בשאלה האם זה פסיק רישא, ובסוף אני צריך לדון בשאלה אם הייתה פה ניחותא. כל אחד מהתנאים האלה יכול או לפתור או אפילו להתיר. אם אני לא מתכוון, אז לכאורה זה מותר. אלא אם כן, יש פסיק רישא, ואז אני אהיה חייב. אלא אם כן, זה לא ניחא לי, ואז אפילו עם פסיק רישא זה מותר. או פטור, אוקיי? יש כאלה שמזהים את פסיק רישא לא ניחא לי, מלאכה שאינה צריכה לגופה. כשפסיק רישא לא ניחא לי, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אותו דבר. יש פה כל מיני דברים. המושגים פה הם מושגים נוראים, לכן אני מקדיש הרבה זמן כדי לנסות ולעשות סדר, ואני כבר שם הערת הזרה בצד, הסדר הזה לא מוסכם. אפילו הסדר לא מוסכם. אוקיי? אז נדבר על. אוקיי. עכשיו, אנחנו מתחילים את הדיון במישור הראשון, של אינו מתכוון. אוקיי? בוא נראה מה קורה שם. שלב ראשון, אני צריך לשכנע אתכם שהדיון הזה הוא לא רק בהלכות שבת. הדוגמה שראינו זה בהלכות שבת. מי שגורר ספסל ונוצר חריץ באינו מתכוון, עכשיו אנחנו כבר יודעים שזה כשזה לא פסיק רישא וגם ניחא לו, כי אחרת, וגם לא ניחא, או שזה פסיק רישא ולא ניחא לו, כי אחרת זה יאסור בכל מקרה. אבל זה רק הערה בסוגריים, כרגע אני מתעלם, אני עוסק במישור הראשון, של הכוונה בלבד. אז ראינו את הדוגמה בהלכות שבת. מי שגורר ספסל למטרה מסוימת, נוצר חריץ, אז זה אינו מתכוון, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. מה קורה בהלכות אחרות שהן לא הלכות שבת? הייתי מצפה שזה יהיה תלוי בשאלה, האם זה פטור ממשפחת מלאכת מחשבת או לא, נכון? אם אינו מתכוון הוא פטור ממשפחת מלאכת מחשבת, ודיברנו על זה לא מעט, אז הייתי מצפה שהוא יהיה רק בשבת. אבל בכל התורה, גם אם אתה לא מתכוון, תהיה חייב, גם רבי שמעון הסכים שאתה חייב. אבל אם הפטור הזה הוא לא שייך למלאכת מחשבת, אז יש מקום לומר שזה לא רק בהלכות שבת, זה בכל התורה. עכשיו, עובדתית, רבי שמעון שפוטר בעינו מתכוון, או מתיר בעינו מתכוון, מתיר בכל התורה, לא רק בשבת. שזה רמז ראשון לכך שאינו מתכוון לכאורה לא שייך לפרשת מלאכת מחשבת. לכאורה. זאת אומרת, אני אסייג את זה, אבל ככה לכאורה נראה. איך אני רואה את זה? אני אביא דוגמה או שתיים. יש גמרא בשבת, ופלמד ג', כל הסוגיה של מילה שם, וציצינה מעכבין, וכל הדברים זאת שם באותו עמוד. אמר מר, בשר, אף על פי שיש שם בהרת, ימול. כן? יש איסור על קציצת בהרת. אם יש לך בהרת, כן, סוג של נגע צרעת כזה, אם יש לך בהרת, אסור לקצוץ אותו. זה איסור דאורייתא, זה לאו דאורייתא של לקצוץ בהרת. אוקיי? מה קורה אם אני צריך למול את הילד ויש לו בהרת שם? כן? אז יש פה כל הדיון שם של עשה דוחה לא תעשה, כל מיני דברים כאלה. אז הגמרא אומרת, אף על פי שיש שם בהרת ימול, דברי רבי יושיע. למה לקרא? דבר שאין מתכוון הוא, ודבר שאין מתכוון מותר. מה זאת אומרת? הוא מועל בשביל מצוות מילה, לא בשביל לקצוץ את הבערת. תכלס, המילה גם קוצצת את הבערת. זה גורר ספסל ויוצר חריץ, נכון? רגע, תכף נראה. אבל זה אינו מתכוון, קודם כל, נכון? אז לכן אומרת הגמרא, ברור, מה החידוש? אתה צריך בשביל זה פסוק? הוא מביא פסוק שם. אתה צריך בשביל זה פסוק? זה דבר שלא מתכוון, אוקיי? אמר אביי, לא נצריך אלא לרבי יהודה. ואמר, דבר שאין מתכוון, אסור. שימו לב פה, דבר ש... הפסוק נדרש להתיר את המילה כשיש בהרת רק לשיטת רבי יהודה. כשיטת רבי יהודה הייתי אוסר בלי הפסוק, כי דבר שאין מתכוון אסור, ולכן צריך את הפסוק להתיר. האם לפי רבי יהודה זה אסור דאורייתא או דרבנן? דאורייתא, נכון? חד משמעית. כי אחרת לא היה צריך פסוק כדי להתיר את זה. אז הנה יש לנו כבר רווח מהסוגיה הזאת, שלפי רבי יהודה, כשהוא אומר דבר שאין מתכוון אסור, הכוונה אסור דאורייתא, לא פטור אבל אסור. רגע, תכף נראה. פטור אבל, לא פטור אבל אסור, זה אסור מדאורייתא. כי הרבה פעמים הביטוי אסור יכול להתפרש פטור אבל אסור. אוקיי? אז זה רבי אביי אומר, אז פה מדובר בפסיקי רישא. למה זה פסיקי רישא? כי אם אני חותך את זה, ברור שתחתך הבארת. זאת אומרת, אי אפשר לחתוך את זה בלי בארת, לא שבמקרה זה יצא. כל חיתוך היה יוריד גם את הבארת, נכון? אז לכן זה פסיק רישא. פסיק רישא גם רבי יהודה מודה שזה אסור. סליחה, בפסיק רישא גם רבי שמעון מודה שזה אסור, ולכן אם הפסוק הזה נדרש לפי רבי יהודה, אז הפסוק הזה נדרש גם לפי רבי שמעון, כי בפסיק רישא גם רבי שמעון מודה. שימו לב, רבי שמעון גם מודה אם ככה, שפסיק רישא זה לא איסור דרבנן, אלא זה איסור דאורייתא, נכון? אז יש לנו כבר שתי מסקנות שאנחנו יכולים ללמוד מהגמרא פה. א', שרבי יהודה שאוסר אינו מתכוון, זה איסור דאורייתא. ב', רבי שמעון שמודה לרבי יהודה בפסיק רישא, גם הוא מודה לו ואומר שזה איסור מדאורייתא, לא איסור מדרבנן. כי אחרת לא היה צריך פסוק כדי להתיר את המילה. ואביי, לית לי, היי סברה? מה, אביי לא מסכים שמודה רבי שמעון בפסיק רישא? רק רבא חושב כך. ואביי ורב אדמרי תרווי הוא מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. בתר דשמעה מרבא, סברה. כן, אחרי שהוא שמע את זה מרבא, או הוא עיניו, הוא קיבל את הרעיון הזה, ומעכשיו והלאה, גם אביי וגם רבא מסכימים, פסיק רישא ולא ימות. כן, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. לענייננו תכלס, בשורה התחתונה, יוצא ככה. שיש פסוק שמתיר למול שיש בהרת, יש איסור לקצוץ את הבהרת. האיסור פה, לולא הפסוק, היה איסור תורה. בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון. לרבי יהודה בגלל שאינו מתכוון אסור מן התורה, לפי רבי שמעון בגלל שבפסיק רישא הוא מודה שאסור מן התורה. אוקיי? אבל לפי שניהם עכשיו אסור. ולכן נדרש פסוק להתיר. עכשיו, איזה איסור הפסוק מתיר? איזה איסור עברנו פה? קציצת בערת. זה לא איסור שבת. זה איסור רגיל, קציצת בערת. לא קשור למלאכת מחשבת, נכון? זאת אומרת שהפטור של אינו מתכוון, לולי הפסיק רישא, הפטור של אינו מתכוון, נאמר בכל התורה, לא רק באיסורי שבת, נכון? לכן צריך להגיע פה לפסיק רישא, כי לולי זה היה פה פטור של אינו מתכוון. למה? הרי זה לא איסורי שבת. רואים שהפטור של אינו מתכוון, זה הלקח השלישי שאנחנו לומדים מהסוגיה כאן, א', שאינו מתכוון לפי רבי יהודה הוא דאורייתא, ב', שההודעה של רבי שמעון לפסיק רישא, גם היא יוצרת איסור דאורייתא, ג', שאינו מתכוון נאמר גם בהלכות רגילות, לא רק בהלכות שבת. במילים אחרות, אינו מתכוון זה לא פטור ממשפחת מלאכת מחשבת. נכון? זה מה שלומדים מהסוגיה כאן. ובאמת, מה?
השם שהוא נכנס למים,
נו, מה עם זה? גרם מחיקת השם. מראה בכל כתבי הקודש, כן. ומשם מקשים על רש"י, שבבא קמא בדף ס' אומר שגרם המותר, גרם האסור, כי מלאכת בשבט אסרה תורה, ושם רואים שגרם המותר, סתירה בין סוגיות, וזה מערכות ארוכות. עכשיו, מה קורה, אז עד כאן ראינו את הגמרא, מה קורה בהלכות שבת? על פניו, הייתי אומר, שום דבר. שום דבר שונה בהלכות שבת. זאת אומרת, אם הפטור שאינו מתכוון לא שייך לפרשת מלאכת מחשבת, אז הלכות שבת זה כמו כל הלכה אחרת בתורה, אינו מתכוון, יהיה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, דאורייתא, או מותר לגמרי, לא קשור למלאכת מחשבת, נכון? אבל יש ראשונים שתופסים שבשבת האיסור של אינו מתכוון הוא רק מדרבנן. בגלל שיש פטור של מלאכת מחשבת. עכשיו שימו לב, הם מדברים בשיטת רבי יהודה. כי בשיטת רבי שמעון זה מותר. מותר בכל התורה, אז ברור שיהיה מותר גם בשבת. נכון? בשבת זה רק, יש עוד מקום להתיר, בגלל שמלאכת משאבת עשרה תורה. בגרמה זה לחומרה, ואינו מתכוון זה לכולה. כן? כי בגלל שמלאכת משאבת עשרה תורה, אז אינו מתכוון יהיה בשבת יותר קל מאשר בשאר התורה. אז לכן, אם רבי שמעון מתיר בכל התורה, אז אין מה לדון בשבת. ברור שבשבת הוא גם מתיר. רבי יהודה שאוסר מדאורייתא בכל התורה אינו מתכוון, וכרגע אינו מתכוון בלי פסיק רישא. כן? הוא אוסר מדאורייתא בכל התורה את האינו מתכוון. מה קורה בשבת? יש ראשונים שטוענים שרבי יהודה, מה שהוא אוסר בשבת זה רק מדרבנן. ולכן הביטוי רבי יהודה אוסר, שמופיע גם בסוגיה הזאת, למרות שזה מדבר לא בהלכות שבת, הוא ביטוי שהוא שגרא דלישנא. בעצם רבי יהודה אוסר כי אנחנו רגילים להתייחס לרבי יהודה בהלכות שבת. ובהלכות שבת הוא רק אוסר, הוא לא מחייב. חטאת. אבל עכשיו כבר יש לנו איזה מין, ככה אומרים את זה, שרבי יהודה אוסר באינו מתכוון. למרות שבשאר התורה, כשזה לא קשור למלאכת מחשבת, אז זה איסור דאורייתא, זה לא פטור אבל אסור. אבל אומרים אוסר כי אנחנו רגילים למחלוקת הזאת בעיקר בהלכות שבת. אוקיי? לכן הביטוי הלשוני הוא אוסר. אז ככה אומרים כל מיני ראשונים, רש"י ותוספות בכמה מקומות, וריטב"א ועוד, שהאיסור רק מדרבנן בשבת. ותוספות באמת אומרים, בגלל שבשבת יש דין של מלאכת מחשבת. אז יוצא ככה, שלפי רבי שמעון, אינו מתכוון, מותר לגמרי, בין בשבת, בין בכל התורה. נכון? לפי רבי יהודה, אינו מתכוון בכל התורה, אסור מן התורה. בשבת יש פטור, אבל לא הפטור של רבי שמעון של אינו מתכוון, אלא פטור של מלאכת מחשבת. קוראים לזה אינו מתכוון, אבל למעשה זה בכלל לא דין אינו מתכוון, זה דין מלאכת מחשבת. כשאתה לא מתכוון, בהלכות שבת יש לך פטור, לא מדין אינו מתכוון, כי אין פטור כזה לפי רבי יהודה. יש לך פטור מדין המלאכת מחשבת, זה לא דין אינו מתכוון של רבי שמעון. זאת אומרת, כשרבי יהודה מסכים לרבי שמעון בהלכות שבת, מסכים חלקית, כי הוא אוסר מדרבנן, לא מדו, ורבי שמעון מתיר לגמרי. אבל כשרבי יהודה מסכים כביכול לרבי שמעון, זה לא מטעמי. הוא לא מקבל את אינו מתכוון, אינו מתכוון אין פטור כזה. זה פטור של מלאכת מחשבת בהלכות שבת, אוקיי? מה קורה לפי רבי שמעון? לפי רבי שמעון, יכול להיות שיש טעם כפול לפתור. לא אומר שהוא חולק על רבי יהודה, זה רק מיותר. לפי רבי שמעון, אינו מתכוון, יש פתור בכל התורה, אז ודאי שזה פתור גם בשבת. נכון שגם אם לא היה פתור של אינו מתכוון בכל התורה, בשבת רבי שמעון היה פותר מדין מלאכת מחשבת. אולי, כן, למה לא? למה להניח שיש ביניהם עוד מחלוקת בגדרי מלאכת מחשבת? יש להם מחלוקת בדיני אינו מתכוון, זה אנחנו יודעים. אבל למה להניח שיש מחלוקת ביניהם בדיני מלאכת מחשבת? יכול להיות שלא. ואולי תהיינה לזה השלכות, מקומות שבהם לא יהיה פטור של אינו מתכוון הרגיל, אבל בשבת יכול להיות שאתה תהיה פטור מדין מלאכת מחשבת לפי רבי שמעון, ואז יהיה אסור רק מדרבנן, ולא מדאורייתא. אוקיי? אז זאת בסך הכל המפה הראשונית. אז כן, יוצא פה דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו. דווקא רבי שמעון שפוטר באינו מתכוון, מבחינתו אין, זה לא מלאכת מחשבת. אולי יש גם פטור של מלאכת מחשבת. אינו מתכוון הוא לא מדיני מלאכת מחשבת. דווקא לרבי יהודה שאין פטור של אינו מתכוון, הוא כנראה רואה את אינו מתכוון כמשהו שהוא לא מלאכת מחשבת. לפי הראשונים האלה. יש ראשונים אחרים שחולקים על העניין הזה, והם באמת טוענים שהפטור שאינו מתכוון לא שייך למלאכת מחשבת, והראיה שהוא קיים גם בכל התורה, לפי רבי שמעון. ולכן באמת מתבקש שלשיטתם, אני לא מביא את המקורות בפנים, כי יש המון ראשונים מהמון סוגים, אני מסרטט כרגע את הכיוונים העקרוניים, תראו אחרי זה בסיכום, יש שם גם מקורות לראשונים ספציפיים. ולכן לכאורה יוצא, בתפיסה הפשוטה, יוצא לא כמו הראשונים שהבאתי קודם, אלא רבי יהודה גם בהלכות שבת יחייב. חייב חטאת או סקילה, ואינו מתכוון. כי אין לו, זה לא שייך לדיון המלאכת מחשבת, אינו מתכוון זה פרשה אחרת, ורבי יהודה לא מקבל את הפטור שאינו מתכוון. החידוש של הראשונים ההם, נכון, הוא לא מקבל את הפטור שאינו מתכוון, אבל יש פטור אחר של מלאכת מחשבת. זה לא בטוח. יכול להיות שרבי יהודה, כשהוא אומר אסור, הכוונה אסור מן התורה, אסור לגמרי. כי אין לו את התורה של אינו מתכוון. ומלאכת מחשבת מאן דכר שמיה. אינו מתכוון לא קשור למלאכת מחשבת, אנחנו רואים את זה, כי עובדה שזה בכל התורה. אוקיי? אז בהחלט יש אפשרות גם לראות את זה ככה. תראו למשל, כן, למשל, מקלקל בחבורה, לא צריך מלאכת מחשבת, כן, מקלקל זה לא מלאכת מחשבת. מקלקל בחבורה, אנחנו נדבר עוד על העניין הזה, שאתה עושה חבורה. אז מזה שצריך פסוק להתיר מילה בשבת, רואים שאחרת זה היה אסור. למה זה היה אסור? הרי זה מקלקל, לעשות חבורה. רואים שלעשות חבורה, אתה חייב למרות שזה מקלקל. לא נאמר דין מקלקל בחבורה. וזה אומר שאין בעצם פטורים של מלאכת מחשבת כאשר אתה עושה חבורה. אז זה, כפיזית זה חבורה. דנים על זה, אני לא רוצה להיכנס כרגע לעניין. אז זה חשוב להכיר את זה פשוט כי זאת נפקמינה שימושית. כל דבר שהוא פטור מדין מלאכת מחשבת, הזכרתי את זה כבר, כל דבר שהוא פטור מדיני מלאכת מחשבת, מיד אני אגיד, טוב, אז בחבורה לא יהיה את זה. נגיד אם אינו מתכוון זה פטור מפטורי אינו מלאכת מחשבת, אז אם עשיתי חבורה באינו מתכוון, אני לא אהיה פטור. כי בחבורה אין את הפטורים של מלאכת מחשבת. זה מה שלומדים מהפסוק של מילה. כן, אין פטורים של מלאכת מחשבת בחבלה. איך אני יודע את זה? כי אם היה פטור כזה, אז במילה לא היה צריך פסוק להתיר, הרי זה מקלקל. זה היה מותר גם בלי הפסוק. לא, מה זאת אומרת? חבורה זה קלקול, ולכן היית צריך להיות פטור. מה זאת אומרת? למה? חבורה, למה? אבל אין דין שבחבורה יש איזשהו דין מיוחד. חבורה, כל הבעיה זה שזה מקלקל. זה לא ספציפי, טוב, בחבורה זה דין מיוחד כי חבורה זה מקלקל. לא, חבורה זה פשוט אחת הדוגמאות של מקלקל, זה הכל. בגלל שהתורה דורשת פסוק על מילה, להתיר את מילה למרות שלא הייתי אוסר גם בלי הפסוק, כי הרי זה חבורה וזה מקלקל. אבל מה, אבל מה, מה זה הסיבה שמקלקל? למה מקלקל? הרי אין מקור לדין מקלקל. מאיפה אתה יודע שמקלקל חייב בשבת? שפטור בשבת? מדין מלאכת מחשבת. אין, כן? זה סעיף של מלאכת מחשבת. בסדר? אני חושב שלא. לא מכיר בכל אופן כיוון כזה. תראו, בשיטה מקובצת בכתובות, בדף ה', מביא רשב"א. הרשב"א נמצא על קל"ג, על סוגיה בקל"ג, שם הוא אומר ככה. מי הוא אינו מחובר? כן, הוא אומר שלרבי יהודה אינו מתכוון זה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. ומי הוא אינו מחובר? דבהדיא, כן, כשאומרים שזה איסור דרבנן, הוא אומר אינו מחובר. לא, זה לא איסור דרבנן, זה איסור דאורייתא. דבהדיא מוכח בשבת פרק רבי אליעזר, דלרבי יהודה שאינו מתכוון דאורייתא הוא. ואפילו במקום מצווה אסור, דאמרינן נתן בשר, אף על גב שיש שם בארת, והקשינן למה לקרא, דבר שאין מתכוון, דבר שאין מתכוון מותר. ופרק הבא יאמני רבי יהודה, היא דאמר דבר שאין מתכוון אסור. והיא אסור משום שבות, כי אמר רבי יהודה, היא צריך קרא למשרי שבות דרבנן. לכן ברור שזה דאורייתא. ואף על גב, דרב האוק מהטעם, אפילו, בסדר, זה כבר לא משנה. בסדר? מה הראיה שהוא מביא כאן? זאת אומרת, אנחנו רואים שאינו מתכוון, שרבי יהודה אומר, זה אסור מן התורה. איך אני יודע את זה? יש פסוק. מה הקשר? מה הקשר? מה? כן, אבל זה רק באיסורים שהם לא איסורי שבת. כל מה שהראשונים אומרים שרבי יהודה אומר שזה רק דין דרבנן, הם אומרים את זה רק בהלכות שבת. הם לא אומרים שאינו מתכוון בכל התורה הוא מדרבנן לפי רבי יהודה. אלא רק בהלכות שבת זה מדרבנן. למה? בגלל שהם חושבים שיש פטור של, אינו, של מלאכת מחשבת ספציפית לשבת, ואת זה גם רבי יהודה מסכים. אבל הם לא טוענים שרבי יהודה בכל התורה אומר שאינו מתכוון אסור מדרבנן רק. לא, ודאי שדאורייתא. מה אתה מביא לי ראיות משם? הרשב"א מבין שכשהם אומרים שאינו מתכוון אסור מדרבנן, הם כנראה מבינים שאינו מתכוון זה פטור מדין מלאכת מחשבת. והנה, תראה שלא, זה קיים בכל התורה. זה לא פטור מלאכת מחשבת. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל שיש שני פטורים. יש פטור שאינו מתכוון, ובשבת יש גם פטור של מלאכת מחשבת. הוא מבין שהם חושבים שהפטור של אינו מתכוון הוא מדיני מלאכת מחשבת. אבל זה לא יכול להיות. ולכן זה רק דרבנן. אבל זה לא יכול להיות, יש פסוק, וזה בכל התורה. זה לא יכול להיות מדיני מלאכת מחשבת. הוא לא מקבל את החילוק הזה בין הלכות שבת לבין שאר התורה, ולכן הוא אומר, ברור שרבי יהודה גם בשבת אומר זה דאורייתא. זה השיטה, שיטת הראשונים האחרת. הראשונים ההם, כמובן, לא יגידו את זה מה שהרשב"א תולה בהם. הוא טועה, זה לא מה שהם באמת אומרים. שאני ראיתי לפחות. הם לא טוענים שלפי רבי יהודה, כשאינו מתכוון חייב, הכוונה אסור מדרבנן. לא באמת חייב. לא זאת הטענה. הטענה היא שבכל התורה זה באמת איסור תורה. אבל בשבת יש מעבר לאינו מתכוון, שזה לפי רבי יהודה אין פטור כזה. יש פטור של מלאכת מחשבת, שהוא מוביל אותך לאיסור דרבנן. אוקיי? אז לכן אני לא חושב, אני לא מכיר דעה, חוץ מהאב האמינה הזאת ברשב"א, כן, שהוא דוחה אותה. לא מכיר דעה שלפי רבי יהודה הכל זה מדרבנן. גם אי אפשר להגיד שהכל זה מדרבנן מדיני מלאכת מחשבת, כי בשאר התורה אין מלאכת מחשבת, גם לא מדרבנן. מה זה קשור? כן, זה לא, אני לא חושב שיש דעה כזאת. הרשב"א נלחם פה באיש קש, אוקיי? הדעות שיש פה זה שתיים. רבי יהודה ודאי מחייב מדאורייתא, בכל התורה. שאלה, מה קורה בשבת? הרשב"א טוען שבשבת זה גם דאורייתא, כי אין הבדל, זה לא קשור למלאכת מחשבת, מה שאמרתי קודם. והראשונים האחרים אומרים, נכון, זה לא קשור למלאכת מחשבת. יש פטור נפרד של מלאכת מחשבת, לא אינו מתכוון, פטור אחר, פטור של מלאכת מחשבת. אינו מתכוון זה לא פטור של מלאכת מחשבת, זה פטור כללי שאם אין כוונה, אין עבירה. בסדר? כן, עובדה שגם בכל התורה יש את הפטור הזה. זה התפיסה הפשוטה. מי שיגיד אחרת, הוא מחדש. התפיסה הפשוטה היא שלפי רבי שמעון, הפטור של אינו מתכוון הוא לא פטור של מלאכת מחשבת, זה פטור כללי. עובדה זה קיים בכל התורה. אז למה לחדש שבשבת יש בזה מלאכת מחשבת? זה סתם הפטור הרגיל של כל התורה, קיים גם בשבת, ספציפית גם בשבת. אתה יכול להגיד שבמקביל, לולי זה היה מיותר, אז יש פה עוד סיבה. זאת אומרת, גם אם לא הייתי מקבל את הפטור של מלאכת מחשבת, של אינו מתכוון, יש פה פטור של מלאכת מחשבת שרבי שמעון מסכים לו. רק זה שרגא בתיא רמאיני, כן? זאת אומרת, אתה לא צריך את זה, כי יש כבר את הפטור הכללי. זה מיותר. להלכה, כל הפוסקים פוסקים כרבי שמעון. בסדר? במלאכה שאינה צריכה לגופה, הרמב״ם פוסק כרבי יהודה. גם כן, כל הפוסקים כמעט פוסקים כרבי שמעון, אבל הרמב״ם פוסק כרבי יהודה. באינו מתכוון, גם הרמב״ם פוסק כרבי שמעון. כולם פוסקים כרבי שמעון. יש חריג אחד, שאני לפחות מכיר. דאמרי תרווי, הוא מודה רבי שמעון, בסדר. יכולים להגיד שניים שמודה רבי שמעון, אז לא אומר שהלכה כמותו. אז זה שמואל, אבל יש סתירה בשמואל. רבו שמואל יש סתירה, סיפור מסובך, אנחנו נגיע לזה, זה יותר קשור למלאכה שאינה צריכה לגופה, לא לאינו מתכוון. מה שהרמב״ם מביא את זה בהקשר של אינו מתכוון, זאת שאלה גדולה למה. זה רב חיים הידוע. עוד מעט נגיע אליהם. אבל לא על זה מדובר שם. מדובר שם על צד חילזון ונחש. סליחה, אני לא על חילזון. נחש. לא, גרירת הספסל זה לא אחד משלושתם לדעתי. זה לא פתור או מותר. טוב, בכל אופן, התוספות, בשבת בקוף יוד, אומר, ומה שמפרש בשאילתות, דעד האסר לשתות סמה דאקרתא, כן, סם מהקר, היינו כרבי יהודה דמר דבר שאין מתכוון אסור. אגב, דקיים עלן כרבי שמעון דשארי, זה... מה? נו, מה זה? אבל זה לא שלושת הדברים שכתוב עליהם פטור ומותר. אה. מה בדף ג' שם? בדף ג' או ד' בשבת? טוב, אני צריך להסתכל עוד פעם, אני לא זוכר כבר. בכל אופן, מה שמפרש בשאילתא, דא דאסר לשתות סמא דאקרתא, היינו כרבי יהודה, למר דבר שאין מתכוון אסור, אבל גב דקמא כרבי שמעון דשארי, הלכה כרבי שמעון, היינו דווקא בשבת, משום דבאינן מלאכת מחשבת. אבל בכל התורה כולה סבירה לן כרבי יהודה. ואז הוא אומר, ואין נראה לרידה בכל התורה כולה כמה נקרא רבי שמעון דשארי. אבל מה שיטת השאילתות? שיטה נורא מוזרה. ובעצם אנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון. אבל, אנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון רק בשבת. למה? כי בשבת יש דין שמלאכת מחשבת אסרה תורה. אבל בשאר התורה אנחנו פוסקים כרבי יהודה, כי אין שם דין מלאכת מחשבת. טוב, מה, איך הוא מבין את מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה עצמה? רבי שמעון עצמו מתיר גם בשאר התורה, נכון? לפי רבי שמעון, הפטור הוא לא מדין מלאכת מחשבת, זה ברור. שמעון עצמו לא חושב שהפטור הוא מדין מלאכת מחשבת. מה זאת אומרת אתה פוסק כרבי שמעון בשבת? אתה פוסק כרבי שמעון ולא מטעמי. כי רבי שמעון הוא מתיר את זה בכל התורה, לא רק בשבת. אז זה לא פטור של מלאכת מחשבת. אז למה אתה פוסק כמותו בשבת? כנראה לא מטעמי. אז מה אתה פוסק כמו רבי יהודה? כי גם רבי יהודה מתיר בשבת. אבל רבי יהודה לא מתיר בשבת. רבי יהודה אומר שזה אסור מדרבנן בשבת. אז רבי יהודה בעצם אומר, אין פטור של מלאכת מחשבת. אין פטור של אינו מתכוון, סליחה. יכול להיות שרבי יהודה מסכים שיש פטור של מלאכת מחשבת בשבת. זה ראינו מחלוקת ראשונים, הרשב"א וראשונים אחרים. בסדר? יכול להיות. ואז זה פטור, אבל אסור. אינו מתכוון בשבת. זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. זאת אומרת, לפי רבי שמעון זה מותר לגמרי, בין בשבת, בין ביום חול. לפי רבי יהודה זה אסור מדאורייתא ביום חול, ופטור בשבת. פטור אבל אסור בשבת, לפי הראשונים האלה. או בכלל אסור, מדאורייתא. אוקיי? עכשיו, בא השאילתות זה פוסק. מה הוא פוסק? בשבת זה מותר. הוא פוסק כרבי שמעון. אבל גם דקיימן כרבי שמעון דשארי, לא דפטור. זה מותר. למה? דווקא בשבת, משום דבאינן מלאכת מחשבת. לא הבנתי. זה לא כמן. זה לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. היינו כרבי יהודה אמר דבר שאין מתכוון אסור. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הרי קמנה כרבי שמעון דשארי, אומר לא, קמנה כרבי שמעון בשבת. אבל פה אנחנו מדברים על סמא דאקרתא, כן, סירוס. סירוס זה איסור לא שייך לשבת. אז יש פה איזושהי טענה מאוד, מאוד בעייתית. וזה מה שתוספות אומר, ואין נראה לרידה בכל התורה כולה קמנה כרבי שמעון דשארי. מאחורי זה אני חושב יושבת קושייה יותר חזקה. לא שבכל התורה קמנה כרבי שמעון, אתה פוסק דאו כמן. לא שאני מתלבט, רגע, למה אתה פוסק כרבי שמעון רק פה? קמנה כרבי שמעון גם שם. גם פה אתה לא פוסק כרבי שמעון. שמה? נכון, אתה לא פסק כרבי שמעון בכלל.
פסקת כרבי שמעון פה
וכרבי יהודה. אתה פוסק בשבת שזה מותר, וביום רגיל שזה אסור מדאורייתא. נכון? זה לא רבי יהודה ולא רבי שמעון, לא אף אחד מהם. נכון. זה לא שילוב, עוד פעם, תבין, זה לא שילוב בכלל. זה דעה עקבית, ועוד פעם. אם היו שתי מחלוקות בין רבי יהודה ורבי שמעון, יש להם מחלוקת אחת בכל התורה, ומחלוקת שנייה בשבת, שתי מחלוקות, אתה יכול לפסוק במחלוקת הזאת כרבי שמעון, במחלוקת הזאת כרבי יהודה, אז זאת אותה מחלוקת, לא שתי מחלוקות. אתה פוסק דלא כמן. ומי זה בא לנימוק הזה? שאילתות, הוא חולק על רבי יהודה ועל רבי שמעון, הוא גם טענה. זה השאלה. זאת אומרת, אבל אם...
לא, ברור.
לא, למה הוא אומר? לא?
לא, אני מניח את זה.
למה? לא, הוא אומר שלפי רבי יהודה אסור. לפי רבי יהודה גם בשבת אסור. פטור אבל אסור. אבל הוא רוצה לפסוק שמותר בשבת. לא שפטור אבל אסור. אתה פוסק כרבי שמעון, מה? אני לא מבין את המשפט הזה. תראו, סתם, זו הערה שכתבתי עליה פעם. הערה שכתבתי עליה פעם, הערה מעניינת לגבי פסיקת הלכה. יש עוד מקומות שאנחנו מוצאים, שאנחנו פוסקים הלכה במחלוקת, במקום אחד פוסקים כמו תנא אחד, במקום אחר פוסקים כמו תנא אחר, למרות שאף אחד מהם לא חילק בין המקומות, זאת אומרת, זה יוצא דלא כמן. סתם, למשל, אם יש או אין ברירה, אוקיי? אנחנו בברירה, בדיני דרבנן אנחנו פוסקים ש... יש ברירה, בדיני דאורייתא פוסקים שאין ברירה.
יש חלוקה אבל
אז הר"ן אומר שזה בגלל דיני ספקות, אבל יש ראשונים אחרים שבהם ברור שזה לא דיני ספקות, זו פסיקה ודאית. ובית הרבנן פוסקים שיש ברירה, עכשיו אין טענה כזה. אנחנו בוחרים לפסוק כמו זה פה ככה וכמו זה ככה. ולא מדיני ספקות, אם זה מדיני ספקות זה בסדר, אז לא פסקנו בעצם, נשארנו בספק, וזה ההוראה למעשה. אבל מי שאומר שזה פסיקה ממש, ואפשר לראות את זה בעוד דברים. זה, סתם, זה הערה שאני מעיר פה בסוגיים, זאת הערה כללית, שלא קשורה דווקא לשיעור פה. בדרך כלל אנחנו מבינים שאנחנו אמורים, אסור לנו לחלוק על תנאים. מה זאת אומרת אסור לחלוק על תנאים? למה אנחנו מחויבים? אנחנו מחויבים שכל מה שאנחנו אומרים יימצא בספרות התנאים, או שאנחנו אמורים להיצמד לשיטה תנאית. זה לא אותו דבר. מותר לי לפסוק בשבת שזה מותר, כי רב שמעון אומר שזה מותר. נכון, זה לא מטעמו, הוא לא חייב לטעמים שלו כלום. אני רק לא חורג ממה שהתנאים, יש טענה שהתיר את זה. אז זה נמצא בתוך מסגרת הדיון שמותר לי לתמרן בה. אוקיי? כי יש שיטה תנאית שמתירה, אני לא יוצא נגד כל התנאים. זה לא יוצא מטעמו של רבי שמעון. אבל אם רבי שמעון מתיר, אז זה לא נקרא שאני חולק על תנאים. כי רבי שמעון מתיר. זאת אומרת שאני לא מחויב לטעמים של התנאים, אלא אני רק מחויב למסגרת ההלכתית של השורות התחתונות שלהם. ואם לא חרגתי ממנה, אז הכל בסדר. אוקיי? עכשיו אפשר לראות לזה כל מיני השלכות. למשל, יש פרדוקסים כאלה. אם יש כלל פסיקה, אז אולי כן, גם על זה אפשר להתווכח, אבל אם יש כלל פסיקה, בסדר, אני מדבר כשאין כלל פסיקה, ואז אני יכול לפסוק. אתם מכירים את זה, יש פרדוקס הפסיקה במשפטים. יש שלושה שופטים שיושבים בדין, ובאים לפניהם שני אנשים, והם מתווכחים, ראובן טוען ששמעון הפר את החוזה. בסדר? עכשיו, שלושת השופטים צריכים להחליט בשתי שאלות. שאלה אחת, האם החוזה באמת מחייב לעשות את הדבר שראובן לא עשה? זו שאלה בפרשנות החוזה. שאלה שנייה, שאלה עובדתית, האם ראובן אכן עשה את מה שהוא מואשם בו? זאת אומרת, צריך להחליט האם עובדתית ראובן עשה את מה שהוא טוענים שהוא עשה. אז שאלה אחת של הפרשנית, שאלה אחת של העובדתית. עכשיו, יוצא מצב, אפשר לעשות טבלה, לא משנה כרגע, אני צריך לשחזר את זה, אבל אני יכול לשלוח לכם לינק אם אתם רוצים. אחד פותר את ראובן בגלל שהוא לא עשה את החוזה אכן מחייב את מה שהתובע טוען, אבל עובדתית הוא לא הוכיח שראובן לא עשה את זה, ראובן כן עשה את זה, הכל בסדר. השני פותר את ראובן בגלל שהחוזה בכלל לא מחייב לעשות את זה. נכון שעובדתית ראובן כאילו עשה את מה שהוא מואשם בו, אבל אין בעיה, כי החוזה לא מחייב. בסדר? והשלישי מחייב את ראובן, כי גם החוזה מחייב, וגם עכשיו שתעשו את החשבון, אז תראו שבשאלה אם החוזה מחייב יש שניים נגד אחד, שראובן חייב. בשאלה האם ראובן עשה את המעשה, יש שניים נגד אחד שהוא עשה את המעשה. ולכן אם תלכו שורה-שורה, התוצאה היא שראובן חייב. אבל אם תסתכלו על השורה התחתונה של כל שופט, אז יוצא שראובן פטור. כי יש שני שופטים שאומרים שהוא פטור, כל אחד מטעם אחר, ורק שופט אחד מחייב אותו. אז יוצא שבעצם אם אנחנו הולכים אחרי הטעמים, היינו אמורים לחייב את ראובן. ואם אנחנו הולכים אחרי השורות התחתונות, אנחנו פותרים את ראובן. והכלל, בכלל, בעולם המשפט, הכלל הוא שהולכים אחרי שורות תחתונות, לא אחרי הטעמים. אגב, אני מצאתי פעם דוגמה מעשית לזה. היה בבית המשפט העליון, היה שם סיפור שאני הייתי מעורב בו באיזושהי צורה עקיפה, אנחנו ישבנו לגבי אתרת קידושין של איזו אישה, שלא משנה, הייתה מסורבת גט, משכו אותה שנים כדרכם של בתי הדין, אז ישבנו שם להתיר אותה להינשא, ואחרי זה הבן שלי מצא באינטרנט שהאישה הזאת בכלל היה לה סאגה משפטית ארוכה שבכלל לא הביאו לידיעתנו שם. סאגה משפטית ארוכה שהיא חטפה איזה ילד, והאשימו אותה בזה שהיא, הבן האשים אותה שהיא חטפה את הילד נגד רצונו. מארצות הברית, הוא היה מביא בישראל, היא חטפה אותו לארצות הברית, נדמה לי, לא, היא חטפה אותו לישראל, נדמה לי, או משהו כזה, ילדה. והיה סאגה שלמה, ועבר ערעורים, שלום, מחוזי, עליון, סיפור מההפטרה. עכשיו, בעליון היה פסק דין, בסופו של דבר זה לא נגע לפסק של האם היא מותרת או אסורה, וסתם, זה היה מעניין, הבנו למה הבעל מסרב לתת לגט. לא הבנו את הסיבות האמיתיות למה הוא מסרב. עדיין הוא סרב וזה לא בסדר, אבל היו לו סיבות טובות לסרב, היא חטפה לו ילדה. משתמש בזה כדי שתחזיר לו את הילדה. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז בפסיקה של בית המשפט העליון יושבו שלושה שופטים, וזה התנהל בדיוק בטבלה הזאת. הייתה בדיוק טבלה כזאת. והם הגיעו למסקנה בסופו של דבר של שניים נגד אחד, שכשבודקים את השאלות התשתיתיות לפסק, בודקים אותם שאלה שאלה, ובכל אחת מכריעים לפי הרוב, הפסק יוצא הפוך. אני יכול לשלוח לכם לינק, כתבתי על זה פעם, לדוגמה הזאת. מה? כן, יש שם זה נגד אמנת, לא זוכר איזה האג, נדמה לי על הילדים, משהו על ללכת לילדים, והייתה שאלה אחת האם הוא חטף, ושאלה שנייה האם זה סותר את אמנת האג, או לא זוכר כבר, והייתה שם איזושהי עילה, לא, סליחה, אם הייתה שם השלמה או אם הייתה שם הסכמה. יש שתי עילות באמנת האג, אם הייתה השלמה, אז אתה לא צריך להחזיר את הילד, השלמה שבדיעבד, או אם הייתה הסכמה מלכתחילה ואחרי זה אתה פתאום חוזר בך, גם אז לא צריך להחזיר, זה לא חטיפה. בסדר? זה שתי האפשרויות, או השלמה או הסכמה. עכשיו, שופט אחד אמר שהייתה השלמה, שופט אחד אמר שהייתה הסכמה, שופט אחד אמר שלא הייתה לא השלמה ולא הסכמה. זה בדיוק אותו מבנה כמו קודם, ומספיק אחד מהם כדי לפתור, כן? זה, כדי לפתור אותו מלהחזיר. טוב. אז פה, בהקשר הזה של השאילתות, אם אני חוזר לכאן, אז יכול להיות באמת שזאת עוד דוגמה שאומרת, השאילתות לא פוסק באמת לא כרבי שמעון ולא כרבי יהודה, הוא פוסק כמו שנראה לו. הוא חושב שמצד מלאכת מחשבת היה ראוי לפתור פה. ויכול להיות אפילו שהוא יטען, אם תרצו ללכת אפילו עוד צעד הלאה, שרבי שמעון שמתיר חולק על רבי יהודה גם בהלכות שבת. והוא טוען שגם בהלכות שבת הפטור של מלאכת מחשבת הופך להיתר, לא לאיסור דרבנן. ולכן בהלכות שבת יש שתי סיבות להתיר. גם סיבה של אינו מתכוון וגם סיבה של מלאכת מחשבת. לא, למה? לא, לא, יכול להיות שהיא גם מתירה, תלוי כמה זה סותם מהמלאכת מחשבת הסבירה. דיברנו על שינוי פעם, תלוי כמה זה, כמה השינוי גדול, בסדר? אז יכול להיות שהוא גם מכניס איזושהי שיטת צללים מאחורי רבי שמעון, שחוץ מזה שרבי שמעון מתיר מדין אינו מתכוון, הוא סובר שבשבת יש עוד סיבה להתיר, מלאכת מחשבת. רבי יהודה אוסר מדרבנן, מתיר רק את הדאורייתא, אבל אוסר מדרבנן, הוא מתיר אפילו את הדאורייתא. אין לזה שום בסיס אמיתי, זאת אומרת, אין סיבה להניח דבר כזה. הפושי מחלוקת לא מפשינן, מה שנקרא, אתה לא מייצר עוד מחלוקת במקום שיש מחלוקת אחת. למה להניח שיש עוד מחלוקת? כשההנחה שיש מחלוקת אחת מסבירה את כל העובדות. זאת אומרת, אתה לא צריך להניח עוד משהו, כן, זה אתר שלא קם. אז, אבל יכול להיות שזה מה שהוא חושב, יכול להיות שהוא רק נצמד לשורות התחתונות ומתעלם מהנימוקים, ואז הוא יכול לפסוק דלא כמן, כל עוד יש שיטה שמאגנת כל אחת מהפסיקות שלו לחוד. ואת הוא לא חרג מהמסגרת שיתבו התנאים, למרות שבתוכה הוא יתמקם במקום שאין אף טענה שממוקם בו. אוקיי? לא יודע, אפשר כך, אפשר כך. טוב. מה? לא הבנתי. לא מבין את השאלה. כן. לא, לא בטוח. יש התוספות למשל שהבאתי קודם, אומר שהפטור שאינו מתכוון הוא לא מדיני מלאכת מחשבת, לא קשור. מלאכת מחשבת לא פותר אינו מתכוון. למה? הנה, התוספות אומר לך לא. גם אם הוא לא מתכוון, זה כן נקרא מלאכת מחשבת. הפטור הוא פטור של אינו מתכוון, לא של מלאכת מחשבת. ולפי רבי יהודה באמת אין פטור בכלל, זה יעשו מדאורייתא. אין, אינו מתכוון, זה לא בעיה במלאכת מחשבת. אין בעיית מלאכת מחשבת באינו מתכוון. שאלה מה כרוך בשאלה מלאכת, בהגדרה מלאכת מחשבת. מה זה מלאכת מחשבת? לא יודע, למשל, התקיימה מחשבתו. זה מלאכת מחשבת, הגדרה אחת שדיברנו ברש"י במבקר מדף סמך, נכון? שגרמה, אם הוא זורה ורוח מסייעתו, נכון? אז התקיימה מחשבתו, הרוח באה, נכון שלא הוא עשה את זה, הרוח עשתה את זה, אבל תכל'ס זה מה שהוא תכנן וזה מה שהתממש בסופו של דבר, התקיימה מחשבתו. אז אם אתה מגדיר כך את מלאכת מחשבת, אפשר להכניס את אינו מתכוון תחת מלאכת מחשבת. הוא ידע הרי שיהיה חריץ, ואפילו ניחותה, אם אתה מוסיף את הניחותה, התקיימה מחשבתו, זה שהוא עשה את זה בשביל לגרור, בסדר, אז מה? אבל יכול להיות שזה נכנס תחת ההגדרה שהתקיימה מחשבתו. זה לא חייב להיות. תלוי איך אתה מגדיר את המושג מלאכת מחשבת. מה? אז יכול להיות שזה לא מלאכת מחשבת, אם זה לא תהיה יצירה. אלא אם כן זו הוצאה שהיא מלאכה גרועה. כן, יש, מלאכת מחשבת עולה בכמה מקומות. וזה פרשייה... אז ככה, אז אנחנו היינו כרגע בפסיקה. אז דיברנו על הפסיקה במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. נסכם רגע איפה אנחנו עומדים. בדרך כלל פוסקים כרבי שמעון, אוקיי? ואז יוצא שאינו מתכוון מותר לגמרי, מדאורייתא ומדרבנן, מותר לגמרי. בכל מקום, גם בשבת וגם בכל התורה. החריג היחידי זה השאילתות שפוסק לפי רבי יהודה בכל התורה, בשבת הוא אומר שזה מותר, אבל בכל התורה זה כנראה יהיה אסור מדאורייתא. כי הוא פוסק כרבי יהודה. וכל מה שקיים עליהם כרבי שמעון זה רק בהלכות שבת. אוקיי? לגבי, ראינו שיש מחלוקת בראשונים לגבי דעת רבי יהודה בשבת, אבל זה לא חשוב, כי לא פוסקים כמוהו בשבת. אוקיי? אז לעניין ההלכה זה לא משנה. פוסקים כרבי שמעון. מה קורה לגבי פסיק רישא? אז גם כן, להלכה פוסקים כל הפוסקים, שלמרות שההלכה כרבי שמעון אינו מתכוון מותר, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, הוא מודה בזה בין בהלכות שבת ובין בכל התורה. נכון? כי ראינו שהפסיק רישא שהבאנו למעלה, למשל לגבי מילה ובהרת, זה מובא להלכה שלא קשורה להלכות שבת. ההודעה של רבי שמעון בפסיק רישא, זה הודעה בכל התורה, לאו דווקא בהלכות שבת. אוקיי? אז זה נקודה נוספת. הרובד השלישי זה הלא ניחא לי. זה הערוך. כן, אני משלים רק את הסקירה של פסיקת ההלכה. לא ניחא לי, אז ככה, לגבי לא ניחא לי, אז אמרנו שב... ב, 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 בפסיק רישא דלא ניחא לי, אומר הערוך, כאן לא מודה רבי שמעון, אז מה כן הדין? לפי הערוך, יש כאלה שאומרים מותר, חזרנו לאינו מתכוון רגיל, יש כאלה שאומרים לא, זה אסור מדרבנן. זה כמו מלאכה שנצריכה לגופה, זה אסור מדרבנן, לפי רבי שמעון. זאת אומרת, פסיק רישא דלא ניחא לי, זה לא דומה לאינו מתכוון עם פסיק רישא, וזה לא דומה לאינו מתכוון בלי פסיק רישא, שזה מותר. אינו מתכוון עם פסיק רישא זה איסור תורה. אז הלא ניחא לי לא מקזז את הפסיק רישא לגמרי, אלא הוא מביא אותי לקטגוריה שלישית, כמו מלאכה שנצריכה לגופה. זה איסור דרבנן. עוד פעם, אני אומר ככה, באינו מתכוון זה מותר, בכל התורה ובשבת, בשיטה המקובלת בראשונים. אוקיי? בפסיק רישא זה הופך לאיסור תורה בין בכל התורה בין בשבת. כי רבי שמעון מודה. מה קורה בפסיק רישא דלא ניחא לי? בפסיק רישא דלא ניחא לי, אז הייתי אומר, לכאורה הייתי מצפה. אם אתה חושב שהניחותא מבטלת את הפסיק רישא, אז חזרנו לאינו מתכוון, זה אמור להיות מותר לגמרי, נכון? אם אתה מניח שאינו ניחא לי הוא לא רלוונטי, נשארנו עם פסיק רישא, זה אסור דאורייתא. אבל יש ראשונים שאומרים לא. בשיטת הערוך שפסיק רישא דלא ניחא לי, זה עדיין לא פסיק רישא, אבל זה גם לא אינו מתכוון, זה איסור דרבנן. ויש תוספות ועוד ראשונים שטוענים, למה זה ככה? כי פסיק רישא דלא ניחא לי זה ממש מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה אסור מדרבנן בשבת. אוקיי? זאת הטענה. זה, נגיד, הוא יכול שאינו מתכוון בוטל פה. אנחנו ניכנס לסברות, עוד לא נכנסים בכלל לסברות ולהגדרות. אבל יכול להיות שזה בכלל יצא מגדר אינו מתכוון, ועברנו לפרשת מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי? יש ראשונים שטוענים ש... שאינו, ש, שפסיק רישא דלא ניחא לי, זה לא פסיק רישא, זה מבטל את הפסיק רישא, זה לא, זה פשוט מקזז את הפסיק רישא וחזרנו לאינו מתכוון, וזה מותר. מותר לגמרי, אוקיי? הערוך, אני חושב ש... אני לא זוכר כרגע, אבל נדמה לי שאין לנו את המקור, איפה שהערוך עצמו כותב, זה מותר, זה תמיד מובא בראשונים, לפחות ככה מביאים את זה בדרך כלל. יש לנו את ספר הערוך, אבל אני חושב שזה תמיד ניזון ממקורות משניים. ולכן במקורות המשניים לפעמים זה מופיע ככה, לפעמים זה מופיע ככה. קדום מאוד, קדום מאוד. רבי נתן מרומי, 111 או עשירית, לא יודע, מאוד קדום. לפני הרמב״ם. כן. זה ממש, אני חושב שזה ממש תקופת ארבעת השבועים או משהו כזה, זה... אה? כן, מרומי. רגע, זה מחלוקת רש"י ותוספות, עוד רגע אני מגיע לזה. אז זה לגבי... אז שיטה שלישית, שפסיק רישא דלא ניחא לי חייב מן התורה. אין רלוונטיות לניחותא. אם זה פסיק רישא, אתה חייב. עוד פעם, חשוב לי מאוד שנחזיק את התמונה הזאת, כי אחרי זה כשניכנס לסברות וזה, אני ארצה להגיד כל פעם מי שמבין ככה, הוא כנראה שייך לפוסקים שסוברים ככה. זאת אומרת, אז אני ארצה לקשור את הסברות השונות לאפשרויות ההלכתיות השונות. לכן חשוב לי קודם כל לשרטט את המפה ההלכתית, לפני שאנחנו נכנסים להסברים. למה אינו מתכוון, מה עושה הפסיק רישא, מה זה הניחותא, בסדר, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אבל כרגע אני רק מסיים את התמונה. עכשיו, בנוסף לזה, אז יש לנו שלוש שיטות בניחותא, יש כאלה שאומרים מותר לגמרי, שיטה בערוך, מותר לגמרי, חזרנו לאינו מתכוון. יש שיטה שאומרת, ניחותא היא לא רלוונטית, חולקים על הערוך, ולכן זה נשאר אינו מתכוון עם פסיק רישא, אסור מן התורה. ויש כאלה שאומרים שאינו מתכוון עם פסיק רישא ודלא ניחא ליה, זה בכלל מוציא אותי מפרשת פסיק רישא ואינו מתכוון, לכן זה לא מותר ולא אסור מן התורה, זה אסור מדרבנן, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה הפך להיות פתאום משהו חדש שנולד פה על המגרש הזה. אז בשביל זה כמובן צריך להבין מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה ובמה זה שונה מאינו מתכוון. כל הדברים האלה עוד נגיע. אני עושה את זה שלב שלב, כי אחרת פה הסוגיה הזאת זה קל מאוד לאבד את הידיים ואת הרגליים. אז אני מנסה לעשות את זה מאוד, מאוד לאט ובזהירות. יש מחלוקת ראשונים בשאלה מה זה פסיקה של דלא ניחא ליה של הערוך. בין אלה שמסכימים לערוך, זה פסיקה של דלא ניחא ליה פטור. מה זה לא ניחא ליה? עד כמה צריך להיות לא ניחא ליה? האם צריך שיהיה לא ניחא לו? או צריך שגם לא אכפת לו, זה גם בסדר. מה הרעיון מאחורי זה? רמז ראשון כבר לקראת הסברות, שעוד לא נגענו בהם, אבל רמזים כבר אנחנו צוברים. השאלה, האם לא ניחא לי פותר או הניחות המחייבת? נכון? ואת האם פסיק רישא דניחא, רק דניחא מחייב, כל דבר אחר לא מחייב, או לא? פסיק רישא מחייב. אם לא ניחא לך, אז אתה פטור. הנפקא מינה זה בלא אכפת לי. נכון? כי לא אכפת לי זה לא מצב שנוח לך. אם צריך ניחותא כדי לחייב, לא אכפת לי, אתה לא חייב. אבל אם צריך אי נחת כדי לפתור, לא אכפת לי, זה לא אי נחת, לא אכפת לי, אוקיי? אז לכן, המחלוקת הזאת בין רש"י לבין תוספות, יכולה להקרין על השאלה, מה היחס בין הפסיק רשע לבין הניחותא. ואתה אם בסיסית פסיק רשע חייב, ואתה צריך חוסר ניחותא כדי להוציא מזה, כדי לפתור, לא, פסיק רשע בסיסית פתור. אם ניחה לו, אז הוא חייב. רק אם ניחה לו, אבל בעצם הניחותא מחייבת, לא שהאי ניחותא פותרת. כן. לא הבנתי. נו. לא, אין לו ניחא ליה בגמרא. זרדים, אתה חוזר למקרה ההוא, עוד נדבר עליו, אבל... כן, אבל בגמרא עצמה לא מופיע באמת לא ניחא ליה. כי עובדה שיש ראשונים שלא מקבלים את הלא ניחא ליה. לא, אבל גם לא העיקרון. כן, אבל גם לא העיקרון של לא ניחא ליה כתוב שם. אוקיי.
אפשר להגיע למצב שזה באמת מפריע,
לא? אולי הוא לא מסביר שם ששם זה לא ניחא. הוא מסביר את זה באופן אחר. כך חייב להסביר מי שחולק על הערוך, נכון? כל מקרה. ברור שבגמרא שם לא יכול להיות ראייה מוסכמת לזה שלא ניחא פטור. כי אחרת כל הראשונים היו אמורים להסכים לזה. נדבר עוד על הגמרא שם. אז יש כאלה שרוצים לטעון יותר מזה, אני רק משלים את התמונה, שכל הרעיון של הערוך בפסיק רשא דלא ניחא ליה נאמר רק בהלכות שבת. בשאר התורה, אם זה פסיק רשא אתה חייב, לא משנה אם ניחא או לא ניחא. למשל, מי שתופס שפסיק רשא דלא ניחא ליה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה נאמר רק בהלכות שבת. אינו מתכוון נאמר על כל התורה. אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה נאמר רק בהלכות שבת. אוקיי? אז מי שמזהה את זה עם מלאכה שאינה צריכה לגופה, אומר זה נאמר רק בהלכות שבת. הערוך עצמו ברור שלא אמר את זה. זה ברור שזה לא מתאים לערוך. זאת אומרת, מי שאומר את זה לא ראה את הערוך. למה? בגלל שהערוך מדבר על מזלף יין מעל גבי האישים, גמרא במנחות, ששם מדובר על כיבוי האש על גבי המזבח. זה האיסור, זה לא איסורי שבת. זה איסור שאסור לכבות את האש על המזבח. ועל זה, משם הוא מוכיח שזה פסיק רשא דלא ניחא ליה. בסדר? אז לכן ברור שהעיקרון של פסיקה של דלא ניחא ליה פטור נאמר בכל התורה, לא רק בהלכות שבת. אבל יש ראשונים, אז זה לא ערוך, אז זה הם. אבל עדיין, יש ראשונים שטוענים שהפטור הזה קיים רק בהלכות שבת. ולא בשאר התורה, והם יקשרו את זה אולי למלאכת מחשבת, או למלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן הם טוענים שזה פטור רק בהלכות שבת. יש שיטות שהפטור שלו ניחא לבכלל, כן, הריטב"א בשבת בק"ג, הריטב"א אומר, אתם יכולים לראות את המקורות אחרי זה בסיכום שאני שולח. הוא מקשה על הערוך, למה בכלל אתה פוטר בלא ניחא? כל המקומות שבהם מצאנו פטור שלא ניחא, כל הראיות האלה, כולל כנראה הגמרא הזאת של הזרדים והחורש, זה רק במלאכות כאלה שמצד עצמם הן פחות חשובות, ובלי הניחותא אין לזה שום משמעות. זה ספציפית מאפיין מלאכות מסוימות, ובלי זה לא עשית מלאכה בכלל. אוקיי? אבל במלאכות רגילות הניחותא היא לא אמורה לפתור בכלל. יש פה עוד שיטת ראשונים. זאת אומרת שהם מבינים, הריטב"א, שמבין שהניחותא יכולה לפתור, אבל רק בסוג מלאכות מסוים שמלאכות גרועות מצד עצמן. כן, תחשבו על מהמר, לדוגמה. זה לא מופיע, אבל סתם דוגמה. כי זה דוגמה למלאכה גרועה למהדרין. אוקיי? אם מישהו אסף כמה תפוזים לתוך סל, מהשדה, הוא עבר על איסור תורה, איסור סקילה. זה אנשים לא מכירים, זה אב מלאכה של מהמר. אוקיי? לאסוף כמה פירות לתוך סל. עכשיו, אם הוא לא התכוון, נגיד, לאסוף אותם לתוך הסל, אלא לא ניחא לו שזה בסל בכלל, יש מקום להגיד, תראה, המלאכה הזאת, אם היא לא נעשתה באמת בשביל לאסוף את הפירות, אז לא נשאר שם כלום. אז זה סתם מעשה חסר כל משמעות. במלאכות גרועות מהסוג הזה, יכול להיות שהניחותא משחקת תפקיד בהגדרת המלאכה. ולא שיש פטור כללי בלא ניחא לי. אז זה מה שאומר הריטב"א. לא, זה קשור. כן, אבל זה באבות מלאכה מסוימים, שאבות המלאכה האלה מדברים על... אולי יכול להיות שיהיו אבות מסוימים שבסיטואציות מסוימות זה יכול להיות, אני לא יודע, לא חשבתי על זה. מה? אז אמרתי, יש שתי שיטות, או מותר או פטור אבל אסור, זה כמו מלאכה שנעשה על גופה. מי שאומר זה מותר, בעצם אומר שלא ניחא לי, מקזז את הפסיק רישא וחזרנו לאינו מתכוון, ואינו מתכוון מותר, לפי רבי שמעון. בסדר? אז כל אלה זה רמזים ראשונים לקראת התחלת הדיון בסברות. למה אינו מתכוון מותר? מה זה אינו מתכוון? מה היחס בין פסיק רישא לאינו מתכוון? למה לא ניחא? כל זה תלוי בסברות, אבל כל סברה כזאת תזרוק אותנו לשיטת פסיקה אחרת. אנחנו נראה האם זה בשבת, בכל התורה, האם הלא ניחא מבטל את הפסיק רישא, או הלא ניחא לזה פטור עצמאי, האם בכלל צריך לדון קודם בניחותא ורק אחרי זה בפסיק רישא, או קודם בפסיק רישא ואחרי זה בניחותא. בסדר? אז כל הדברים האלה יבואו כשאנחנו נתחיל לדון בסברות, ונדמה לי שאין טעם כבר להתחיל בזה עכשיו, אני אעצור כאן. אנחנו נתחיל את זה בשיעור הבא.